פסוק ט"ו. וילך נתן אל ביתו ויגוף אדוני את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד ויענש. ויענש זה אומר שמיד הוא קיבל מחלה קשה מאוד, שהיה ברור שהוא לא יקום מזה. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויעצום דוד צום ובא בלן ושחר ארץ. ויקום וזקנה ביתו עליו להקימו מן הארץ ולא עבה ולא ברא איתם לחם. ויהי ביום השביעי וימות הילד, ויראו עבדי דוד, ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד, כי אמרו הנה בהיות הילד חי דיברנו אליו ולא שמע, ולא שמע בקולנו, ואיך נאמר אליו מת הילד ועשה רע. וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, ויבן דוד כי מת הילד. ויאמר דוד אל עבדיו המת הילד, ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, ויחץ, ויסך, ויחלף שמלותיו, ויבוא בית אדוני וישתחו, ויבוא אל ביתו וישאל, וישימו לו לחם ויאכל. ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי צמת בטבק, וכאשר מת הילד קמת בתוך הלחם. ויאמר בעוד הילד חי צמתי ואבכה, כי אמרתי מי יודע, וחנני אדוני וחי הילד, הילד. ואתה מת, למה זה אני צם? אוכל להשיב עוד, אני הולך אליו והוא לא ישוב אליו. וינחם דוד את בת שבע, אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה בתלת בן, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני אהבו, וישלח ביד נתן אבי, ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני. נעצור כך. הסיפור עם הילד, סיפור מאוד מוזר, לא מובן, מה היה כאן, ויש גם כמה דיוקים שצריך לעמוד בלשונות של הפסוקים. כתוב ויגוף השם את הילד, פסוק ט"ו, שם הוויה. כשדוד מתפלל, מבקש דוד את האלוהים בשם אחר. למה לא כתוב שהוא מבקש את שם השם, כמו שאמר קודם. ויגוף השם את הילד, וכאן, כשדוד מבקש, בעד הנער. הוא ילד קטן, הוא תינוק. ממתי הוא נקרא נער? ויעצום דוד צום, עוד קושי. אפשר להגיד ויעצום דוד. מה זה ויעצום דוד צום? לא מובן, המילה צום מיותרת לגמרי, לכאורה. ו... השם הזה של דוד באמצע בן ויעצום וצום זה נראה לא מדוקדק. הוא בא, איפה הוא בא? אפשר להגיד וצם ולן ושכב ארצה. ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ ולא אבא ולא ברא איתם לחם. כמה זמן הוא צם? ויהי ביום השביעי וימות הילד. זה ברור שהוא לא צם שבעה ימים, אבל כנראה יותר מיום אחד. צם כמה ימים רצוף, ושוכב על הארץ, מתאבל. ואז ויראו עבדי דוד להגיד לו, ויראו, רואים שיש כאן מעמיד מתחת ליוד, שזה צריך לקרוא את זה ויראו, פחדו, ולא ויראו שהם ראו. כי אמרו הנה, כן, הם תארו לעצמם שדוד קשור עם הילד כל כך, שמי יודע מה הוא יעשה לעצמו, אם עד כעת הוא צם כמה ימים, הוא ישמע שהילד מת, מה יהיה כאן? דוד הבין שהילד מת, והוא שואל אותם, וכאן הוא קורא לו ילד, והוא מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, ויחלף שמלותיו. אם הבן שלו נפטר, הוא באבל. באבל אסור להתרחץ, אסור להחליף בגדים. מה קורה כאן? אז יש שרצו לומר שאולי הילד עוד היה פחות מ-30 יום, אז ספק נפל, ולכן על ילד כזה לא חייבים באבל. אז לכן דוד לא התאבל. אבל קשה התירוץ הזה, כי כתוב אחר כך, וינחם דוד את בת שבע אשתו. זאת אומרת שהיא כן התאבלה. אז כן היה כאן אבל. אז אם היא חייבת להתאבל, גם הוא חייב להתאבל. אז למה הוא התרחץ? לא מחליף בגדים. ויבוא בית השם וישתחו, למה? שמה הוא בא לבית השם? ויבוא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם ויוכל. ואז הם שואלים אותו והוא עונה את התשובה הזאת שקודם הוא התפלל על הילד אולי הוא יחיה, אבל כעת שברור לו שהילד מת אין טעם להתפלל, כי כעת הוא הולך אל הילד. הוא יראה את הילד ומכאן גם אמונה בתחיית המתים ואמונה בהישארות הנפש, כי הוא אומר שהוא ילך לראות את הילד ואז הוא מנחם את בת שבע ויבוא אליה וישכב עמה. בפעם הקודמת כתוב שהוא שכב איתה, לא כתוב שהוא בא אליה. לפעמים אצל יעקב אבינו בפרשת ויצא, כן, ויבוא אל לאן, לא כתוב ויבוא וישכב, כן, בפועל זה אותו דבר, ביאה זה שכיבה, אז למה כתוב כאן פעמיים? בטל את בן, ותקרא את שמו שלמה, למה היא קרא לו שלמה? ומה הפירוש הזה, והשם אהבו, איך יודעים? איך יודעים שהשם אהב אותו? ולמה השם אהב אותו? אם המשפחה הזאת יש כאן קלקול, כל המעשה נעשה באיסור, אז למה השם אוהב אותו? וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם. מי קורא לו ידידיה? האם נתן הנביא קורא לו או דוד המלך קורא? דוד לא נזכר כאן קודם, כשהיא קראה לו שלמה ואחרי זה הוא כבר לא נזכר כנושא בפסוק. אז, למה נתן הנביא קורא לו ידידיה? ולמה אנחנו אחר כך אף פעם לא שמענו שקראו לשלמה ידידיה? תמיד קוראים לו שלמה. נתן הנביא קורא לו ידידיה, אפשר היה לצפות שגם התנ"ך או אנחנו נקרא לו ידידיה. כאן, כאילו, נתן הנביא קורא לו ידידיה, האמא קרא לו שלמה, ומה שהאמא קרא זה יותר חשוב. אז אם כך, למה קוראים לו ידידיה? כן.
יכול להיות דוד מוזכר בפסוק שכתוב וישלח, לא?
מי זה וישלח? מי שלח?
יכול להיות דוד, מי יודע השם?
וישלח ביד נתן הנביא השם. השם היה המילה האחרונה לפני זה, השם העבור, והשם שולח את נתן הנביא.
כדי לקרוא לו את השם?
כן. כאילו יש כאן מין סתירה. כל הזמן המשפחה נענשת, דוד נענש, בסוף פתאום השם אוהב את הילד, זה אותו ילד מאותה אישה. ולקושי הזה נמשך הקושי הבא מהפסוקים הבאים. וילך עם יואב ברבת בני עמון וילכוד את עיר המלוכה. כאילו עברנו לנושא אחר. וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר נלחמתי ברבה, גם לכדתי את עיר המים. ואתה אסוף את יתר העם, וחנה על העיר ולוכדה, פן אלכוד אני את העיר, ונקרא שמי עליה. יואב דואג לכבוד של דוד, שהשם שלו יקרא על הכיבוש, ולא השם של יואב. ויסוף דוד את כל העם, וילך רבתה, וילחם בה וילכדה. יואב לא אומר לו ללכוד את העיר, הוא אומר לו לחנות על העיר. מה זה לחנות על העיר? לשים מצור. ואז העם שם יחלש והוא יכבש. אצל דוד לא כתוב שהוא שם מצור, וילחם בה וילכדה. הוא מסתער על העיר וכובש אותה לא במצור. לא על ידי שהוא מחליש אותה, אלא הוא בא להראות שהוא גיבור והוא יכול בהסתערות לכבוש, מה שיואב לא הצליח קודם. יואב קודם שם מצור על רבת בני עמון, מאז זה כבר שנה יותר, וזה היה לפני כל הסיפורים בת שבע, התחילה שם המלחמה. הוא שם מצור, ופעם אחת כשהם התקרבו לעיר, אז נהרג אוריה החיתי. כן? אז לכאורה דוד חוזר עלו, לכאורה זה טעות, טעות להסתער על העיר, זה מסוכן. אבל דוד מסתער והוא כן כובש את העיר, ולא שמענו שיש כאן אסונות, נפילות. כן. ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו. למה זה חשוב לנו? מה זה הסיפור הזה? הוא לוקח את העטרה, הוא משקלה כיכר זהב ואבן יקרה. כיכר זהב זה בערך 25-30 קילו. לשים דבר כזה על הראש זה לא פשוט. ותהי על ראש דוד. מה הלימוד כאן? למה התנ"ך מספר לנו? בכלל, מה הקשר כאן לכל הסיפור של בת שבע והילד? כל הפרק מדבר על הילד, על התוכחה שנתן הנביא, פתאום עברנו לנושא אחר. אולי שכחנו מהסיפור של דוד ובת שבע ומהסיפור של המשפחה, ואולי הכל נגמר כאן, חוזרים לזה שדוד מלך על ישראל. מיד הפרק הבא, ויהי אחריכן ולאבשלום בן דוד, אחות יפה ושמת תמר, מתחילים לראות את כל הסיבוך בתוך המשפחה. ובעצם הסיפור של המשפחה לא נגמר, אבל יש כאן מין הפסקה באמצע עם רבת בני עמון. זו הפסקה קצרה, וכנראה שיש לזה איזה מטרה. כי בעצם רוצים לספר לנו איך החטא התגלגל הלאה עם אמנון, עם אבשלום, אחר כך המלחמה עם אבשלום, מלחמת האחים, הריגה של אבשלום, וכל מה שמתגלגל אחר כך. זה הכל קשור לסיפור של בת שבע, אבל באמצע יש לנו כאן את הסיפור עם בני עמון. השאלה למה? למה התנ"ך, הנביא, הכניס את הסיפור הזה באמצע? למה הקדוש ברוך הוא סידר שבאמצע, בתוך התהליך שהולך להיות עונש לדוד ולמשפחה, יש כאן את הלכידה של בני עמון ואת הכתר, והכתר הזה, כן, הוא לא כתר רגיל, אלא יש כאן אות לאיזה הישג גדול למלכות שעוברת לעם ישראל עם איזה פאר גדול, עם איזה שבח מיוחד, שיש איזה כתר מיוחד שמלכים רגילים לא מסוגלים להשתמש בזה, ודוד משתמש בזה, להראות כאן הצלחה יוצאת מן הכלל של דוד. הרי דוד באמצע תהליך של עונש. למה הוא מקבל כאן? ואחר כך העונש של הוא מעניש את בני עמון, והסיום בישוב דוד וכל העם ירושלים. מה צריך להגיד את זה? זה כאילו מיותר. אז בקשר לסיפור של הילד, נראה לי מאוד, למרות שזה קצת דברים של נסתרות, הביאור של האלשך. האלשך כותב, למה ילדים קטנים נפטרים? נניח שהאבא לא בסדר. למה הילד מקבל עונש? זה לא צריך להיות, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על בחטא אבותם. מסביר האלשך שהילד הוא המשך של איזה גלגול קודם, שהוא חייב מיתה, ושהוא בטח היה צריך לחיות. אבל כשהאבא צריך לקבל עונש, הקדוש ברוך הוא נותן לו ילד שממילא צריך למות, כדי שגם האבא יצטער. אז האבא מקבל את העונש שלו, והבן בלאו הכי לא היה צריך לחיות, כי הוא בא לתקן איזה גלגול קודם, ששם הוא רצח, הוא עשה איזה משהו אחר, ובגלל זה היה צריך למות. הביאור הזה מיישב כאן הרבה דברים. זה מיישב את כל הסיפור המוזר הזה, שדוד צם ובוכה, ואחרי שהילד מת הוא מפסיק לבכות. זה נראה כאילו מאוד מוזר כל הסיפור. השייח מסביר שדוד ידע את זה, והבין שהולך להיות כאן עונש פעמיים. גם לו וגם לילד. לילד זה בשביל הגלגול הקודם, ולא זה שהוא יצטער על הילד, כדי שיהיה לו עונש על בת שבע, והוא ירגיש, זה התחלה של עונש, הרי הוא אמר, כשנתן הנביא שאל אותו, מה הדין של מי שלקח את אשת חברו? אז הוא אמר לו בסיפור הזה של הכבשה, הוא אמר לו, את הכבשה ישלם ארבעתיים. וחז"ל אומרים שהוא שילם בארבע נפשות. הילד, ואמנון שנרצח, ואבשלום, ואחר כך אדוניה. כן, ארבעה בנים הוא איבד בגלל הסיפור של בת שבע, לקיים את מה שהוא חרץ על עצמו, את הכבשה ישלם ארבעתיים. אז דוד הבין שכאן מתחיל העונש שלו. דוד הוא לא אדם רגיל, הוא בעל רוח הקודש, והוא מבין שיש כאן שני עונשים. לכן כשדוד מתפלל וצם, הוא צם פעמיים. והיה צום, דוד צום. מה שאמרנו שזה נראה מוזר קצת, דוד מתפלל כאן פעמיים, פעם אחת בשבילו ופעם אחת בשביל הילד. והוא מבין שהעונש מצד אחד הוא עונש קשה, אבל העונש בעצמו יש בו כפרה. כמו שמיד לפני זה, כשהוא אמר חטאתי לשם, נתן הנביא אומר לו, השם העביר חטאתך לא תמות. הוא לא אומר לו שתהיה סליחה לגמרי, הוא אומר לו לא תמות, ומכאן אפשר להבין, אתה לא תמות, אבל הבנים כן ימותו. כי השם העביר את הגזרה לבנים, למרות שהבנים הם חייבים מצד עצמם. אבל אם מישהו חייב מיתה, אז אם האבא צדיק, אז אפשר לתת לו עונש אחרי שאבא ייפטר, שאבא לא יסבול לראות את המיתה של הבן בחייו. כמו שאור החיים כותב על נדב ואביהו, שמתו בחיי אביהם, וזה כתוב, וימו נדב ואביהו על פני אהרון. כי היה בזה עונש גם לאהרון. וזה מיישב אור החיים, שפעם אחת כתוב במדרש שנדב ואביהו מתו בגלל שאהרון עשה את העגל. כמו שכתוב בפרשת עקב, ובאהרון התקצף השם מאוד להשפידו, והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. בעצם היה צריך להגיע עונש לאהרון, שכל ארבעת הבנים שלו ימותו, אבל על ידי התפילה של משה רבנו, שניים מתו ושניים ניצלו. אז הוא הציל חצי. אז נדב ואביהו מתו בחטא של אביהם. אבל בכמה מקומות כתוב שהם מתו באבון שלהם, שעשו כניסו אש זרה. אז אומר אור החיים, שאם אהרון היה צדיק גמור, אם לא היה לו העניין של העגל, השם לא היה נותן שהם ימותו בחייו. אחרי שהוא ייפטר הם ימותו, מגיע להם מיטה, אבל לא בחייו של אהרון. אבל כדי לחפר על אהרון, אז הם מתו בחייו. אז הם מתו בחטא שלהם, אבל זה שזה היה בחייו, זה היה כדי להעניש גם אותו. שהוא יצטער בצער של האבא, חס ושלום, שראה את הבן שלו נפטר, זה שבר גדול מאוד. כן.
זה שני אהרון הפעם לא, לא חרץ, תגור לו לפיו כמו...
יש הרבה זכויות לארון. אנחנו רואים שארון נבחר אחרי חטא העגל לדורות עולם, שהוא והבנים שלו מחפרים על ישראל. אז אם הארון לא היה בסדר, השם לא היה בוחר בו לחפר. אבל בכל זאת, עצם העשייה של העגל זה דורש את הדין. אי אפשר שזה יצא בלי כלום. אפילו שהוא התכוון לטובה, ואפילו שהוא צדיק גמור, ורצה להציל את ישראל, ורצה להציל אותם מחטא של עבודה זרה, על ידי שהם לא יעשו. הוא אמר להם, חג לשם, לא חג לעגל. אז הוא לאט לאט הוריד אותם מהחטא. אבל משהו של שותפות בחטא. זה מיישב לנו שדוד באמת היה לו כאן שתי תפילות. תפילה אחת, להציל את הילד. תפילה שנייה, זה לחפר על עצמו, על החטא שלו. כשהוא ראה שהילד מת, הוא הבין שלהציל את הילד כבר אי אפשר. ומצד שני, לחפר על עצמו, זה שהילד מת, זה ההתחלה של כפרה. הצער שלו, זה ההתחלה של תיקון. על השאלה הזאת, למה דוד לא התאבל, למה הוא קם ורחץ והחליף סמלותיו, התשובה היא פשוטה. כל זמן שהילד לא נקבר, עדיין לא חלה אבלות. הוא עונן, לעונן מותר להתרחץ, מותר להחליף בגדים. כל האיסור זה רק ברגע, אחרי הקבורה. מהרגע של הקבורה מתחילה אבלות, מאז אסור להתרחץ, אסור עוד. אבל כאן מיד שהוא שאל אותם, הילד מת, אז הוא קם ורחץ. אז הוא לא חיכה לקבורה, כי הוא רצה לרחוץ ורצה להחליף, לא בגלל שהוא היה כמה ימים בלי להתרחץ ובאבל, אלא הוא הבין שבזה שהשם נותן לו את העונש, אז כעת השם סלח לו, והוא צריך לקבל עונש, אבל כפרה כבר יש. לכן הסיבה שהוא מחליף את הבגדים, ויבוא בית השם, ולכת להתפלל לשם, להודות לשם שהשם כיפר לו, וגם כשם שאדם מברך על הרע, על הטובה, כך צריך לברך על הרע. וללכת לבית השם, הוא לא ילך עם בגדים מלוכלכים או בגדים קרועים. וכן, מה שהוא החליף את סמלותיו, זה לא להראות שהוא לא מתאבל וזה לא אכפת לו מהילד, וכדי לבוא לבית השם. ולבית השם אי אפשר לבוא עם בגדים מלוכלכים. אי אפשר לבוא כשאדם כמה ימים לא יתרחץ ולא אכל, גורם לריח לא נעים מהגוף. כל פעם שאדם צם, אז זה גורם שיש ריחות לא נעימים מהפה שלו. וגם הוא לא התרחץ ושוכב על הארץ, לא הסכים לישון על מיטה, כן? אז זה גורם לקצת איזה סיוב של הגוף. וככה אי אפשר להיכנס למשכן השם. מה זה ויבוא בית השם? איפה זה בית השם? אין בית השם. אין בית מקדש. מה זה בית השם כאן? המקום שהארון נמצא. בית השם, המזבח והכל נמצא בגבעון. שם אחר כך שלמה הלך להקריב קורבנות. אבל כאן היה אוהל שדוד נטע לארון. אז כאן הוא מרגיש שהוא ממש עומד לפני השם. כן, המקום של הארון זה המקום שכהן גדול נכנס. יום הכיפורים. אבל כאן, כיוון שזה עדיין לא בצורה של מקדש, היה מותר גם לדוד, ובכל הזדמנות הוא מגיע לשם, להתפלל. ויבוא בית השם וישתחו, הוא בא להשתחוות, להתפלל לשם. מה זה השתחוויה? זה גם הודעה, שהוא מודה לשם. כשם שמודים על הטובה, כך מודים על הרע. ויבוא אל ביתו, אחרי זה ויבוא. רואים כאן כמה פעמים המילה לבוא חוזרת. המילה לבוא מראה שאדם היה קודם בחוץ ונכנס פנימה. על ידי העונש דוד מבין שהשם רוצה בו. אם השם לא נותן עונש זה יותר חמור. כשאדם עבר עבירה והוא לא מקבל עונש, זה אומר שאין לו כפרה, זה יותר קשה. כמו שדוד במזמור של התשובה מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרב כבסני מעבר. הוא מבקש עונש, כי הוא יודע שעל ידי העונש תהיה לו כפרה, אבל בלי עונש יהיה יותר גרוע. אז לעולם האמת הוא יהיה שפוט לגמרי. הוא מעדיף לקבל איסורים כאן, כי הוא יודע שעל ידי האיסורים את אשר יאהב השם יוכיח. הוא מבקש את האיסורים ושמח על האיסורים, ולכן ויבוא אל ביתו. כעת הוא מרגיש שהוא יכול לבוא לבית. כעת הוא מרגיש שהוא בן אדם. קודם הוא היה כאילו לא בן אדם, זרקו אותו. וכעת, על ידי שהוא קיבל את האיסורים, והבן שלו מת, כעת הוא יכול לבוא הביתה. לכן ויבוא בית השם, וזה גורם ויבוא אל ביתו. בבית השם מובן למה כתוב ויבוא. שלשם לא נכנסים בקלות. אבל אחרי שהוא הבין שהוא מקבל את העונש והוא כעת מתחיל לקבל את הכפרה, לא רק שהוא לא מתלונן על העונש, אלא הוא מרגיש שהשם עשה לו טובה שהוא מחפר לו. אחר כך נראה שבכל כל המהלכים הבאים שהבנים שלו מתים, כל פעם הוא מתייסר, אבל הוא גם מרגיש שזה כפרה. זה לא שזה לא כואב. היות שדוד היה מלך והיה כאן שאלה של חילול השם, פה צריכים להיות תיקונים לא פשוטים. אדם צדיק שחטא, התיקונים שלו הרבה יותר קשים. כן, לא רק שהבנים שלו מתים, גם יוצא לגלות, 6 חודשים הוא ברח מאבשלום. 6 חודשים הוא לא היה מלך. חז"ל אומרים גם שהוא קיבל נגעים, קיבל צרעת. ושמלך, כל העם מורד בו, הוא בורח מהארץ. זה דבר מזעזע מאוד, כאילו איבד את המלכות שלו. לא רק את החיים הפרטיים שלו, שהילדים שלו מתים, שהוא סובל מאוד. כן? מעבר לזה, גם בצד הכללי של עם ישראל, בזה שהוא מלך, גם בזה הוא נענש. לפי זה, אני מיישב גם את הסיפור של בני עמון, שהיה כאן בסוף. להיות שכאן הייתה כפרה לדוד, אז השם מראה לו שבשני התחומים הוא מחפר לו. בתחום האישי שנולד לו שלמה, והשם אוהב אותו בגלל שהוא קיבל את האיסורים, בגלל הקבלה הזאת השם מעריך את זה מאוד, ומעריך את זה שמהבן הזה, כן, הוא יהיה שלמה, והשם קורא לו ידידיה. ידידיה זה שם כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו לא משתמשים אחר כך בשם הזה. שלמה זה השם שנוגע לעם ישראל, שיהיה בימיו שלום, כך כתוב בדברי הימים, שהשם אומר לו שהשם של הבן יהיה שלמה, כי שלום ושלווה יהיה בימיו, והוא יבנה את בית המקדש. אז מצד מה שהוא מתייחס אלינו, קוראים לו שלמה. ביחס לקדוש ברוך הוא ידידיה. וידידיה בעצם זה לא שלמה, אלא דוד. שהשם מעריך כל כך את דוד, שלמה לא עשה שום מצווה, למה צריך להגיע לו לאהוב אותו? הוא רק נולד. איזה זכויות יש לו? למה שהשם יאהב אותו? השם אוהב אותו ומעביר את האהבה מדוד אליו. ותסתכלו שדוד בגימטריה, כמה זה?
14.
זה הגימטריה של יד, נכון? ידיד, יא, זה כאילו פעמיים יד. כן, כאילו השם מכפיל, מגדיל את הקומה של דוד פעמיים ומחבר אותו למדרגה יותר גבוהה. יד זה 14 ויוד כ זה 15. אז השם גם מכפיל אותו וגם מוסיף לו את שם השם בתוכו. וזה הכל למען דוד, לא למען שלמה. אז מה שכתוב כאן, השם האבור, זה לא על הילד, אלא למה מגיע לו שיאהבו אותו. מה הוא עשה? סתם תינוק. כן, אבל השם אוהב את דוד, ואת האהבה של דוד, כל מה ששלמה אחר כך בונה את המקדש ומצליח, זה הכל זכות של דוד. לכן אנחנו אומרים גם, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, כאילו שדוד בנה את הבית. לא מזכירים את שלמה, אלא מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ואחר כך כשישראל מורדים בדוד, אומרים ראה ביתך דוד. כאילו, כל בית המקדש וכל הזוהר שלו זה בזכות דוד. אנחנו רואים גם שמזכירים את מלכות בית דוד, אז מזכירים שם, כשאנחנו מדברים על הבניין של ירושלים בתפילה, ירושלים ירחה ורחמים תשוב, וכיסא דוד עבדך נראה לתוך התחיל. מה זה קשור? כי ירושלים היא בזכות דוד. דוד הוא זה שמסר את עצמו שלעם ישראל תהיה ירושלים, הוא בנה את ירושלים, והוא זה שכל החיים שלו הקדיש לבית המקדש. הוא רצה לבנות עם אמצא, זכור השם דוד לכל אותו אשר זכה, אשר נשבע על השם נדר לעבור, לעביר יעקב, אם עבור באוהל ביתים אליה על ארץ מצרים, עד אמצא מקום לשם, משכנות לאוויר יעקב. הוא נשבע שהוא לא, לא ישן במנוחה עד שיהיה מנוחה לשם. כי בית המקדש זה נקרא מקום כביכול מנוחה לשם. שהשם היה כאילו המשכן, התורה, ארון הקודש היו נודדים וכעת יש מקום קבוע. אחרי ירושלים אין מקום אחר קדוש בעולם. אחרי שילה הייתה נור, אחרי נור גבעון, לפני זה היה גלגל, ישראל במדבר, אחרי ירושלים, החז"ל אומרים ירושלים היא נקראת מנוחה. אז דוד מחפש את המנוחה לארון השם, כמו שגם משה רבנו מתפלל, קומה השם למנוחתך, כן? ובנוחו יאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל. כן, המנוחה של השם זה שהקודש יהיה קבוע, לא שהקודש הוא ככה זמני. יש מאמר בגמרא שלכאורה לא מובן, כתוב שמי שקובע עיתים לתורה, בדרך כלל קובע עיתים לתורה, זה מעלה גדולה. כתוב שנאמר עליו רואה זונות יאבד הום. למה? זה לא מובן. מבארים שמי שאומר כשיהיה לי זמן אני אלמד, מתי שיהיה נוח לי אני אלמד. אז זה כמו אדם שיש לו קשר עם אישה חיצונית. אדם שיש לו קשר עם אשתו זה קבוע, זה הבית, אין בית אחר. אין פעם האישה הזאת, פעם האישה אחרת. וזה יש מי שאצלו התורה היא קבועה יום יום, בשעה קבועה, בזמן קבוע. זה קובע עיתים לתורה, שזה מעלה גדולה. אבל יש מישהו שמתי שיזדמן לו ילמד. הוא קודם כל העסקים שלו, הדברים שלו, כשיהיה לו זמן, הוא ימצא פה שעה, שם שעה. אז זה נקרא שהיחס שלו לתורה לא, לא בקביעות. וזה ההבדל בין מה שדוד התפלל, שיהיה לבית השם מקום קבוע. לא... לא שיהיה פעם ירושלים ופעם שילה ופעם התפללו לכיוון הזה. הקדוש ברוך הוא העיקר של העולם, אז צריך להיות שהבית שלו יהיה מקום אחד, ולא שפעם מתפללים כאן, פעם מתפללים שם. זה מה שחז"ל אמרו, קובע מקום לתפילתו. כמה זה חשוב שאדם יתפלל במקום קבוע, זה מראה שכל החיים שלו, העיקר זה הקשר עם השם. ולא שזה דרך אגב, פעם אחת הוא קם בשמונה, מתפלל במניין הזה, פעם שנייה בשבע וחצי, מתפלל במניין הזה, איך שנוח לו. העיקר זה הוא, השינה שלו, הנוחיות שלו, התפילה זה ימצא פתרון. פעם פה, פעם שם. כן? עבודת השם צריכה להיות קבועה, זה העיקר. וזאת המעלה הגדולה של דוד. כן? אז לכן השם קורא לבן ידידיה, וחז"ל אומרים שבית המקדש נקרא ידידות, כמו שיש בפסוק, מה ידידות משכנותיך השם. כן, המילה הזאת ידיד היא על שם בית המקדש. כן, ולכן נקרא ידידיה, כי ברור שמכאן יתחיל בית המקדש. וזה הזכות של דוד המלך. לכן יש כאן תיקון לדוד. גם בצד הפרטי, שלא נחשוב שהשם עזב אותו והשם לא מעריך את הקדושה, כל החיים שלו הוא קודש קודשי, פעם אחת הוא נכשל וכאילו סוגרים עליו את החשבון, זה לא ככה. אלא העיקר שלו הוא קדוש. על החטא הזה הוא מקבל מנה אחת אפיים, הוא יקבל הכל. אבל שלא נחשוב שהשם כעת שכח אותו ושהשם שינה את הכל. אז כדי שנבין את זה, אז יש לנו כאן שני צדדים, צד אחד באישיות הפרטית, וזה הבן ידידיה, וצד שני במלכות הכוללת של ישראל, וזה המלחמה עם בני עמון, שהוא לקח את הכתר, כלומר את הכוח של האויבים, וזה כעת שלו, עם כל העוצמה של כיכר זהב ומשקל וכל הפאר שהיה, הוא מעביר את זה לישראל דרך דוד, ותהיה על ראש דוד. להראות שהשם תחזיר אותו, והשם רואה אותו גם כאדם צדיק באופן פרטי, שזה עם הבן שנולד, וגם כמלך על ישראל, ובשביל זה בא הסיפור כאן לבני עמון. הסיפור עם דוד עוד לא נגמר. אחרי זה ממשיכים עם אמנון ואבשלום, זה עוד יימשך. אבל לפעמים יש מחלה שפוגעת בלב, ואחר כך זה פוגע שהלב חלש, אז מי שיודע, הרבה פעמים, הבעיה הבאה זה הכליות. הכליות לא מתפקדות, ולפעמים אדם, בגלל שהלב הוא לא פועל טוב, והכליות מתחילות לא לתפקד, האדם מתנפח, ועוברים עליו כל מיני דברים, כי הכליות לא מצליחות לסנן. אז נכון, אני אומר דברים של רפואה, יש כאן רופא, כן? אז אחרי הכליות יכולים להיות עוד בעיות, הרעלות וכל מיני דברים שמסתבכים. והפתרון, אפשר לחשוב, מטפלים באור, מטפלים בדם. השורש של הבעיה זה הלב, והתרופה היא בעצם ללב. אחר כך הדברים האחרים יטופלו יותר מאוחר, זה לא נורא, העיקר שהלב יבריא. כשהשם סולח לאדם, אז קודם כל שהשם מקרב אותו. זה אומר שהלב, הקשר עם ריבונו של עולם חזר להיות. אחרי זה שאר הדברים יהיו טיפולים, זה לא נגמר. אבל העיקר לדעת שבשורש של קדושתו של דוד, השם החזירו את זה. וזה, אל תשליחני מלפניך, זה כאן. כאן רואים את זה, גם עם הבן וגם עם בני עמון. כלומר, יש כאן סליחה ורפואה לדוד גם במובן האישי כאדם וגם במובן המלכותי כמלך. ולכן בא הסיפור של בני עמון. ובזה אנחנו מקבלים תמונה חדשה על כל הפרק, מה היה כאן. כן, למה הצום הכפול הזה? כי דוד מרגיש שיש כאן קשל פעמיים, פעם אחת בתור אדם, פעם שני בתור מלכות. וכמו שהחטא התחיל מבני עמון, מזה שיש מלחמה עם בני עמון, ודוד שולח את יואב. אתה המלך, אתה צריך להוביל. מה אתה שולח את יואב? אז כאן הוא בעצמו מסתער על העיר, למרות שיואב אמר לו, תחנה, הם יקנו לבד. דוד לא מקבל את זה. כעת הוא יעשה תשובת המשקל, והוא בעצמו מסתער על העיר, והוא כובש אותה, הוא לוחם. דוד כבר כמעט בן 60, כן? הוא לא בן 20. אבל הוא מסתער על העיר כמו החיילים הכי מובחרים. הוא כובש את העיר בסערה, ולוקח את הכתר של המלך, כאילו ביטל את הכוח של בני עמון. וכדי שהביטול יהיה גמור, אנחנו רואים אחר כך שאת כל העם הוא מעביר במלבן ובמרגזי חריצי הברזל, כן, הוא שובר את הכוח של בני עמון. יותר אנחנו לא נשמע כמעט על בני עמון, עד יושפט. בזמן יושפט, שזה נכד של נכד של דוד המלך, אנחנו נשמע שהעמונים שוב ורימו ראש. אבל בדרך כלל הכוח של עמון נגמר, כן? וזה דוד גומר. עמון הם אלה שהשם שלהם עמון, זה כאילו שהם העם. והיום זה עבר הירדן, ועד היום נשאר השם הזה עמן, והם זממו ולקחו לזמן מסוים את ירושלים. ירושלים הייתה בידיים של הירדנים. כן? ואת זה צריך להוציא לגמרי. שיהיה ברור שלהם אין חלק ואין זיכרון. כן? ועוד פעם הייתה חולשה של בהסכם שלום שעשו עם ירדן, אז נתנו את הר הבית, שהאפוטרופסים על זה, זה הירדנים. וזה מצריך עוד טיפול. זאת אומרת, אנחנו עוד לא גמרנו את הסיפור. זה הסיפור כאן של דוד המלך, שהוא גמר עם עמון, אנחנו צריכים לגמור איתו.